השיעור מוצאי שבת קודש פורש עגל, התשעה בשקל. שיעור מוקדש להצלחת ידידנו הרב דקל הנגי, השם ישמרו וחייהו, מתנדב להצלחתו, הוא בכל משפחתו, בכל ילדיו, שמורכו שמרים וחיה ממלא כל מי הולך לפה ולבחון לטובו, אמן, כן יהי רצון. שמות הילדים, זוהר, חיים, יונתן, שלום, יעל, אלקנה, מתויו או מתיה? מתויו, מתויו בן הורס. ישי, הלל, תמר ומתנאל, שמרים סורו מיוסרו. שחר רחום קוצר, לכל קריאה ספר תורה, סימן כבד צעף תדבר. כיוון שהתחיל הגורה לגרות, אסור לכל הגול לדבר, אפילו בדברי תורה. סימן קריאה ספר תורה, חייבים לשתוק. ובין ג'וברו לגוברו יש מצירים ללמוד בלחש. ואסור לא עושים מבית הכנסת בשעור שגורים בתורה, ועל זה נאמור ועוזבי אדנו יכלו. אבל בין ג'וברו לגוברו שהספר תורה מחוסה, יוכל לא עושה לסורך ג'ודל. זה הלכה בשוען ארוך עם הכל שלה בגמרא, עוד מעט נעמור על זה. ובעיני יצחק כתבתי משמעות הפוסקים שאפילו הוא צריך למקבב לא יצא אלו בין ג'וברו לגוברו. אפילו שאדם נחוץ באמצע הקריאה בתוך המבורת ראשון, שני, שלישי, אז אם הוא חייב לצאת יצא בין ג'וברו לגוברו, אבל הוא צריך להתאפק להתגבר על עצמו עד שסיום המבורת, גם אם זה ארוך שיחכה עד סופו. וסופו זה פירושו הפסוק האחרון עם התרגום, ויש אומרים המתי יהודה שאפילו עם אחרי הברכה האחרונה, לא לפני הברכה האחרונה, אחרי חדש מקל, אבל הפוסקים נוטים לדברי המתי יהודה שגם זה הברכה, זה נשאר חלק מהקריאה. כתבתי את זה פה מסברו דנפשי משמעות הפוסקים, ככה זה נראה. ובימים האחרונים ראיתי שבעצם כבר כתוב את זה מפורש בערוך השולחן, עוד מעט נעמוד על זה ברכים בהמשך. המקור של העניין הזה זה גמרא מסכת ברכות, תפחית עמוד א', אמר רב הונו בר יהודה, אמר רבי מנחם, אמר רבי עמי, מי דחבי ועוזבי אדנו יכלו, זה המניח ספר תורה כשופעת רוח ויוסי. רבי אבהו נפק בין ג'וברו לגוברו, בערוב בפוע בין פסוקו לפסוקו, מהו? תיגו. רב שישב מהדר הפה וג'רס, אמר ענן בדידן ואינהו בדידהו. המוראים פה שואלים מה פירוש הפסוק ועוזבי אדנו יכלו, ומסבירים שהפסוק הזה מלמד שמי שמניח ספר תורה, ופה מוסיפים פה בגרסה כשהוא פתוח ויוסה, על זה נאמר הוא עזב את השם, עוזב את התורה, זה כמו ספר תורה באמצע הקריאה, עוזב את בית הכנסת ויוצא, חס ושלום, זה מגיע לו עונש גדול. רבי אבו היה יוצא לא בתוך הקריאה, בין ג'וברו לגוברו, כמו שאמרנו, בסיום המבורך, בין אחד לשני. ורב פפא שואל, מה הדין בין פסוק לפסוק? ופה מסביר רבנו יונה שהכוונה בזמן התרגום. בין פסוק לפסוק קשה לתמצא, איך אפשר לתת באמצע? אז הוא מסביר שהכוונה בזמן, יש זמן בזמן חזר ליום מתרגמים, כמו שאנחנו מתרגמים עד היום, אבל אצלם כבר לא מתרגמים. אז הוא והרבה מפרשים אומרים שבזמנם היה מנהגם לתרגם כל פסוק ופסוק, ולכן השאלה היא מותר לתת, זה לא קריאת ספר תורה עצמו, זה לא הפסוק עצמו, זה רק התרגום, האם מותר או לא? גמרא נשאלת בספק, תיגו. ונפסק להלכה על ההומרה. אף על פי שזה ספק עוד דרבנן, כי קריאת התורה זה מדרבנן, אבל כיוון שזה תקנה של הנביאים, משה רבנו הרי תיקן קריאת התורה בשבת, עזרא תיקן את הקריאה של מנחה, ויש הקריאה של שני וחמישי, הנביאים שביניהם, זה תקנות קדומות של, אז יש לזה דין כמו ספק עוד דרבנן. או אפשר לומר בסגנון אחר, כיוון שהעניין שנוגע לכבוד התורה צריכים להחמיר בזה. בכל אופן ככה רואים מכל הפוסקים שלא הביאו את היתר הזה בכלל, הביאו רק את היתר בין ג'וברו לגוברו, משמע שבין פסוק לפסוק אסור, אז ממילא מובן שהם נקטו בזה לחומרה. יש כאלה כתוב בזה מפורש, שלא להקל בזה. רב ששף מהדר הפה וג'רס, הפך את הפנים ולמד. זמן קריאת התורה משמע. ענן בדידן ואינהו בדידהו. על זה, על השורות האלה הקצרות בגמרא, יש בראשונים ובאחרונים, מהם שאין להם סוף. להבין את ה... איך רב ששת למד בזמן קריאת התורה. יש גמרא מפורש מסכת סוטה. מי דחזיב וכפיתך עמדו חלעה. עזרא הסופר היה בזמנו כינוס גדול בארץ ישראל, בירושלים. 40,000 היו שם. כתוב שהוא פתח את הספר התורה, עמד מעל כל העם, פתחו את הספר התורה, וכפיתך עמדו כל העם. מה זה עמדו? שתקו. כמו שנאמר, עמדו לא עמד. לא עמדו ממש. זה לא חייב בזמן קריאת התורה לעמוד. שתקו. והגמרא דורשת מזה מסכת סוטה דף ח', דף ל"ט עמוד א', כמו שנפתוח ספר תורה אסור לספר אפילו בדבר הלכה. וזה רב ששת למד בזמן הקריאה. על זה רוצים לעמוד בהמשך. אבל לפני זה רציתי להקדים כמה הקדמות. דבר ראשון, לא כל כך מובן איך מה נכנס לסוגיה פה, העניין הזה פה במסכת ברכות דף ח' עמוד א'. מה הקשר של זה לסוגיה? הגמרא לפני כן מדברת עניינים מהתחלת הדף, שעת רצון בזמן שהציבור מתפללים, כל העסק בתורה וגמרא חסדים, כאילו פדרני לי ובנה מבין האומות. אחר כך הגמרא מדברת לעולם יקון הסדר של נפת רחים, שיעור של נפת רחים, אחר כך יתפלל. אז הוא יתפלל כוח חסיד אלא יכול לעיר מסור. אמר הבאי אמרה שבו ג'רסנו בגביתו, מסלנו בבית כנשתו. תראה היה לומד בבית ומסלב בית הכנסת, אבל אחר כך הוא שמע שאין לה הכל ברוך הוא בעולמו אלא 400 של ההלכה, אז היה מתפלל איפה שהוא לומד. ג'ודל בנינו מיגיעו יותר מיורי שומעים. לעולם בעדורו דמי גם ריבו. אז איך נכנס פה העניין הזה של... המניח ספר תורה ויוצא זה, לא מדברים פה על קריאת ספר תורה. ראיתי בתלמוד בבלי המבואר מתיפתא שמסבירים מה הקשר. אחרי שהתבהרה מעלת התפילה בבית הכנסת, הגמרא לפני כן אומרת, כל מי שיש לו בית הכנסת בעירו ואנחנו שם להתפלל, לקרוא שולחן רוע, אז מביאה הגמרא דינים שנוהגים לתפילה בשעת קריאת התורה. זה דרך אגב, כמו שדיברו על תפילה בבית הכנסת, אז דינים שנוהגים בבית הכנסת בשעת קריאת התורה. אז המאמר הזה, מי שמניח ספר תורה ויוצא. נראה לי שזה לא מדויק, כמו שזה, ההלכה הזאת לא קשורה לדווקא בבית הכנסת. הרי, וכי אם יקראו בתורה לא בבית הכנסת, בבית פרטי, ציבור התאסף וקראו בספר תורה, זה שם, כן מותר לעזוב את הספר תורה. זה לא דווקא בבית הכנסת. זה נכון שבדרך כלל התורה זה בבית הכנסת. אבל אי אפשר להגיד שזה ההלכה של בית הכנסת. זה הלכה בכל מקום שיש ציבור. וככה זה מדויק בלשון הרמב״ם. הרמב״ם כשמביא את ההלכה הזאת, פרק י"ב מלכות תפילה, הוא לא קדם את הכנסת. לשון הרמב״ם, פרק י"ב מלכות תפילה וברכת כהנים הלכה ט', כמו שהחילה גברה לקרוא בתורה, אסור לספר אפילו בדבר הלכה. אלא כל שותגים ושומעים ומשימים ליבון למה שהוא גורע. שנאמר ואוזנו כל העם עושה בתורה, ואסור לעשות מן הציבור בשעות שהגורע גורע. מותר לעשות בין איש לאיש. זה בן ג'ובר אמר. אסור לתת מן הציבור, רמה מדייק מאוד בלשנו, אבל האמת היא שיש פה כמה גרסאות ברמה שכתוב מבית הכנסת, גם בכסף משנה ככה כתוב. אבל בנוסחאות המדויקות כתוב ככה, אסור לתת מן הציבור, זה מסתבר מאוד, לא חושב שיש פה מחלוקת. אז לכן לא מסתבר שזה בשביל זה הגמרא הביאה את העניין הזה פה, בגלל העניין של בית הכנסת, כי זה לא נקודה בית הכנסת. מה שיותר מסתבר, שבגלל שזה הממרה הזאת בשם רבי עמי, ולפני כן הביאו כמה ממרות בשם רבי עמי, אמר רבי חייא בר עמי בשם ידעו לו, הג'ודל לנעמי יריעה, ולפני כן יש גם רבי עמי ורבי עזה, לא מסלו אלו בני עמודי חודה וג'ור הזה. ואחר כך כתוב, אמר רבי חייא בר עמי, לעולם עוד רבי עמי, אז קשור פה לרבי עמי, והמאמר הזה, השורש שלו מרבי עמי, אמר רבי עמי, אמר רבי עמי, אז בגלל זה, זה נכנס פה. כידוע שזה דרך הגמרא, כשמביאים איזה מאמורה, אז מביאים הרבה מאמרים שלו, אפילו שזה בכלל בנושא שבכלל אין לו קשר, אפילו שזה לא מעניין לעניין באותו עניין, אפילו עניין אחר, בגלל השם שלו אומר, אז סדרו את כל המאמרים שלו אחד אחרי השני. מה פירוש? מי דחתיו עוזבי אדנה יפלו. מה, לא מבינים? זה פשט. זה כאילו, לא מובן הפסוק שצריכים להגיד שזה המעשה הזה. זה לא פשט. פסוק, ושבר פרושים, הטועים, אחזור, עוזבי אדנה יפלו. קראנו את זה בפטור הדברים. איך? זה לא פשט. זה לא מדובר על ספר תורה. כבר הרשעים והטועים. ועוזבי השם יפלו. דהיינו אנשים שהתרחקו מעבודת השם. אמר לזה, אני אגיע להם כל היום. זה הפשט הפשוט. בספר קליפז מובא במעם לועז, על ישעיהו, דווקא בגימל. פיזול הרשעים נאי להם ונאי לעולם. אם שבר פושעים וחטאים יחדיו, סופם שיבוא שברם. וגם עוזבי השם. פה יש דיוק. מה זה עוזבי השם? אם כתוב עוזבי השם, מה שקודם היום חברים להשם. זה פירושו, שונה, אופן השקוע שם מכולם. זה יותר גרוע. יש פושעים וחטאים מעיקרה. אנשים שיהיו דבקים השם ועזבו, יכלו כלויות ג'מורה. כי שונה, אופן השקוע שם מכולם. זה עוד יותר חמורי. שונה, אופן השקוע. אז אדם שהכיר בהתחלה ועסק בתורה וקיים מצוות ועזב את הדרך, זה יותר גרוע. יותר מהפושעים והחטאים, שלא ידעו ולא למדו ולא הכירו את זה. והוא התרחק, עזב את השם. זה מוכח שקודם ידבק בהשם. יכלו, יהיה להם כלויה. אז מה הוא שואל, מה ידחחים? מה הפירוש? מה, לא מובן מה הפירוש? צריכים לומר לך אורה, לא שזה הפירוש. זה בדרך פשט הפשוט ומובן. אבל הוא רוצה להגיד לנו שנכלל בזה, גם, הוא מחדש לנו שבכלל זה, גם מי ש... עוזב ספר תורה שזה זלזול, גם זה נכלל בפסוק, לא שזה הפשט, זה כמו דרוש שזה נכלל פה בפסוק, גם המשמעות הזאת. אבל פה צריכים להבין, אחי, אפשר להגיד להשוות מי שעזב בכלל את התורה, עזב בכלל את הדת, התקלקל, להשוות לאדם שיצא באמצע קריאת ספר תורה, נגיד שיהיה לו כלויה. לא, זה לא, קשה להבין. השתוממתי על זה הרבה זמן. איך אפשר להבין את זה? עוזבי השם יכלו. הרי הדין הזה מדבר, זה דווקא אחד שיתה בהם שעקדה צוות דור, סתם. אפילו גבי צדקה, מובא בפוסקים. מסתובב בבית הכנסת. והגיע לבית הכנסת, ספר תורה. הוא לא יכול... כמובן, לאסוף צדקה בזמן קריאת התורה זה אסור, כי זה מבלבל לדעת השמיים. ונגיד שהוא כבר עשה, הגיע לקריאה, אסור לו לתת באמצע הקריאה, אפילו שבעצם שמע קריאת התורה כבר קודם, או שהוא אמור לשמוע קריאת התורה במניין אחר, או אדם שחפש את צריך מישהו, בא לבית הכנסת שם זה, רואה בדיוק בספר התורה, הוא נכנס באמצע המבורך, הוא לא יכול לתת. נכנסת, תשאר עצב המבורך. יותר מזה, אדם נצלח למקבב, כמו שדיברנו קודם. וקשה לו, הוא חייב וצריך להתאפק עד שיגמר המבורך. זה כתוב בערך השואל. נו, אז, ואדם שלא ידע את ההלכה הזאת. הוא אפילו במזיד, ידע ולא קיים. אז חצו שלא מגיע לו כליה. עונש עמור, כמו שבר פה שעים וחטאים ידעו. והפסוק אחרי כן, כי יבושו מאלים אשר חמלתם, ותחפרו מאצינות אשר בחרתם. עובד עבוד זה רע. אפשר להשוות את העבירה הזאת לעבירה הזאת. זה נראה פלא עצום. ארוך השומחה אנשי מקוף מנבד.
שומדים אסמכת, הולכים אותה במלואה?
יפה, אתה אומר שזה אסמכת.
אסמכת, לא
קורה. יפה, אז מה אסמכת? שגם זה עובד, אבל מה יכלו? אז מה יכלו? קצת יכלו.
חמור.
לא, יש כליה גמורה והוא יכלה לו אצבע. מה, יקבל עונש קטן. כן. אתה אומר, זה אסמכת, זה דרוש, אבל... אומר, ארוך השומחה אנשי מקוף מנבד, סעיף א', אומר ככה. גם שמותר לתת בין ג'וברו לגוברו, זה מותר רק לתת לצורך גדול. כתוב שרבי אבו נאפק בג'וברו לגוברו, למה רבי אבו נאפק? מה שרבי אבו זה היה מצוי? מה, כל פעם היה צריך לתת? לא, רבי אבו, ראיתי במערי אבו, הוא מפרש יפה. רבי אבו היה לו, היה קשר לבית הקיסר, למלכות, היה קרוב למלכות. אז מובן שהוא היה מדי פעם, היה צריך להפסיק בגלל הקשרים שלו עם השלטונות. זה מובן בכמה מקומות בשס, רבי אבו, זה מובן. אז רבי אבו, אז לכן כבר מביאה את הדוגמה שלו, אבל היה צריך לצאת, מובן, אז היה יוצא. אז אפילו שהיה דבר מחוץ, בלג'ורה לחורה. הגמרא אומרת למשל בכתובות דף י"ז עמוד א', רבי אבו כי אבו אתם ממתי בתו לבי גיסור, כשהוא היה בא מבית המדרש לבית הקיסר, נופה גונם הותו לבי גיסור להפה ומשריון לה, אחי, רבו דעמל ומדברון עד ואומה, ועושינו דנהרו, בריך מתייך לשלום. יש עוד כמה מקומות שרואים שהוא היה כאלו קרוב למלכות. אז מובן, אז גם מי שמותר לו לצאת, זה רק אם זה הכרח, לצורך גדול. ומבואר, אומר ארוך השולחן, ובאמצע הקריאה אפילו בחיי ג'בן, אמרתי קודם, הרי אבואב זה בפירוש שלו על הטור, בסימן קמ"ו, אז הוא מכניס את זה ככה בכמה מילים קצרות. אז הוא שואל, באמצע הקריאה אפילו לצורך גדול אסור, אף עוד יבדו, הנוסח מונו פדרי. כל כמו שיוכל, הנוסח עצמם חיוב לנחנו וללא עושה. ויש לי הסתפק עם סורכים גבוהו. זה עבר על בלתי שפסו, זה שפולה לך שהוא צריך לצאת, בלתי שקטו. אם דינו כעם סופו סוגדת, אם לא יגרה שם אבל כזה הוא יעשה, אז דינו כתפי לו, שיאמר, תפי לו, אדם נעמד להתפלל 18. אם הוא ירגיש שהוא צריך לנקבע, הוא צריך להתפנות לפני כן. אבל הוא לא ירגיש. באמצע התפילה פתאום הוא נצטרך לנקבע. מה יעשה? פסיד התפילה? לא, אסור. אלא אם כן אין לו ברירה, הוא חייב שאין לו שום אפשרות לעצור את עצמו. אבל הוא יכול, אם הוא צריך, להתאפק כמה שהוא יכול ולגמור את התפילה כמה שהוא התחיל בעצם. אז האם זה גם כאן אותו דבר בקריאת ספר תורה? אומר, מסתפק הרב יוחנן, אומר, נראה לנו עתיד דינו כתפילה, נכון? אסור. קריאת ספר תורה זה כמו תפילה 18. דחודר כבוד התורה ככבוד השכינה. כמו שאתה לא יכול להפסיק תפילה 18 ולעזוב את השכינה וללכת להתפנות, אז גם כבוד ספר תורה ככה. כמו אמרו זכרנו לברכה, הלווה יותם עזבו ותורתי שומרו. הוא צריך להמתין שירמה לו עלה, אם רק ביכולתו להשביע את עצמו. אם אתה יכול, אם אתה לא מסוגל, אין אפשרות, אז גדול כבוד הבריות, אבל זה חייב לצאת. אבל הוא יכול להתאפק, שיתאפק כמו שיכול עד לגמור את הקריאה שהוא נמצא בה. זה מה שאמרנו קודם, זה... אבל טוב, נו, אבל בסדר. עכשיו, אז האדם הזה, היה קשה לו להתאפק, יכל להתאפק ויצא. מה נגיד, בשביל זה הוא יקבל עונש כלויות, כמו עובד עבוד הזרה. כמו שבר פה שהם חדאים חדוב, לא מובן, חס ושלום, לא, מדינת הדין לא כאן. על כורחך, כמו שצריכים, אני חושב, לא מצאתי את השאלה הזאת שעמדו עליה, ולא מצאתי תשובה, ובמלג לא מצאתי תשובה. רק אמרתי, שאולי, סוף סוף צריכים לפרש את הפסוק. אז אתה אומר שגם מי שעוזב את ספר תורה, נקרא עוזב את השם, יכלו, צריכים להגיד פירוש אחר, פה באסמכתא. זה לא יכלו מלשון כלויות. חס ושלום. אלא פירושו, יש פה פירוש אחר, יש פה רמוז. זה לשון מדידה, כמו שיש וחול ושליש עפר אורס. מי מולד בשול מים, וחול ושליש. או אלפיים בת יוכיל, מכיל. הכוונה שעל הדבר הזה תתן את הדין. זה ילקח בחשבון. תדע לך שזה ישקול לך במוזניים כשידונו אותו בעולם האמת, או לעתיד לבוא כשעל זה מדובר בנביא, כאילו סוין במשפט תפולה. כן, אז האדם הזה יקחו בחשבון, תדע לך, זה עבירה גדולה שיוסיף לך הרבה במשקל. אז זה יכלו מלשון וכל בשליש. אולי כאילו, להסביר את זה אפשר בפסוק, שבאסמכתא הזאת, שזה יתפרש ככה, זה לא פשט, אז זה לראש, ואז יש לזה משמעות במובן הזה. אולי זה הכוונה, זה תירוץ ודוחק, אבל ייתכן שזה אמת. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מרשה כותב פה מה יתחזים בעזבי השם הלו, זה המנה את הדרו, זה ג'יבי תורו כזה בי אלישנו, על עוזבו מפטר אותי, וגל, קל להבין. אמר ראשי כותב ראשי זה בקל, זה בקל להבין. כשהיינו בהורים, שאלתי, הודענו, מי אמר שזה בקל להבין? אולי זה קשה להבין. תשובה כאן, תלוי להם. כל אחד, יש כאלה קל להם, יש כאלה קשה להם. פה, אבל פה צריכים להבין. מה, אמר ראשי, הוא רוצה להביא ראייה, למה כתוב עוזבי השם? מי אמר שזה תורה? אמר, לא, מצאנו את הפסוק הזה. כאן כתב, אתה לא שם תשעבה. על עוזבה מצאר אותי. ולא שם עוב הגלי ולא על הפובה. זה היה קשה לי. זה הפסוק שאמר ראשי, מצא, יש המון פסוקים שכתוב, הוא מביא פסוק שכתוב עזיבה על התורה. יש הרבה פסוקים. קהילה גחדון לתתי, לכם תראו אותי על זה עזבו. רשמתי עוד. עוד במשלי, זה במשלי, פרק ד', יש עוד פסוק, עוזבי תורו יהללו רשע, במשלי כ"ח ד', יש בתהילים, חלחלה אחוזתני מרשעים, עוזבי תורו תהו, תהילים ק"ט, פסוק נ"ג, יש פסוק בדברי הימים ב', י"ב, י"ז, אוחז בו תורו, עוזב תורו אדוני. מה זה, מה רשע הביא פסוק, פסוק אחד, יש הרבה פסוקים, טוב, אולי זה לא שאלה. אבל פסוק אחד, מה זו קירך לא למנה ולזל, מה חייב להביא את הכל? יש מסר אחד, יכול להיות שיש עוד, אבל מספיק, מספיק אחד. או שהוא רצה להביא דווקא את הפסוק הזה, יכול להיות, אולי לא, בדווקא היה לו להביא את הפסוק הזה, כי כתוב, על מוח ודוחו אורס, ויאמר אדוני על עוזבו מצר, אז הוא רוצה להביא משהו על כליה, אז לכן נביא את, שזה דבר חמור, לא להביא פסוקים אחרים. רב ששת, מהדר הפה וג'רס, אמר ענן בדידן וינהו בדידהו. כל הראשונים הבינו שמדובר פה שרב ששת החזיר את פניו בזמן קריאת התורה, סובב את הפנים ולמד. ענן בדידן וינהו בדידהו. אני עוסק בתורה שבעל פה, הם עוסקים בתורה שבכתב. ברוך השם, אני למדתי ויודע, ואני לא, אני פטור מקריאת התורה. אבל אמרנו, זה עומד בסתירה גמורה לגמרא מסכת סוטה, שכתוב שמה שכמו שניסח יותר אסור לספר אפילו בדבר הלכה. על השאלה הזאת יש בראשונים לפחות 8 תירוצים. רש"י מובא בראש במרדכי בטור, הוא אומר שהאיסור הוא ללמוד לקולם, כי אתה מפריע לאנשים לשמוע. ורב ששת למד בשקט, למד בנחת, ולכן הוא סובב את הפנים, לא להפריע לציבור. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, הלכות גדולות, מהגאונים, שאומרים רבי שמעון קיירה, שיש הבדל אם יש 10 ששומעים את הקריאה או אין. אם יקרא 10 דצייטה. אם יש ציבור ששומע את הקריאה, אז אתה יכול, הוא יכול ללמוד, תעסוק בתורה. אבל אם הוא עשירי הוא לא יכול לעשות, זה החילוק. בשם הריף, בריף מובא התירוץ הזה, גם הרמב"ם הולך ככה, רבי נחמן, גם רב הגאון, הם אומרים תירוץ, לא, רב ששת תירוץ אומנותו, הוא היה לא יכול להיפרד מתורה שבעל פה, הוא עוסק בתורה, הוא לא, אפילו למלאכה הוא לא יעסוק, אומנות שלו זה התורה. לאדם כזה במדרגות האלה מותר לעסוק אפילו בקריאת התורה, לאנשים אחרים לא. התוספות מתרצים שיש הבדל אם הופכים את פניו או לא. מה שאסור זה אם לא הפך את פניו. כמה שהוא הפך את פניו אז מותר. זה תירוץ רביעי. תירוץ חמישי שמובא בתוספות וגם רבנו יונה. רב ששת היה סג'ין הר, כידוע מכמה מקומות בש"ס. סג'ין הר פטור מקריאת התורה, כיוון שזה הרי דברים שבכתב יד שלום רב בעל פה, אז בגדר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו, אז אי אפשר ללמוד לאנשים אחרים, רק לכן זה דווקא רב ששת עשה את זה, כי הוא יש לו פטור מלשמוע קריאת התורה. תלמידי רבנו יונה מביאים בשם רבם, רבנו יונה, שכיוון שעוד לפני שמתחילים את הקריאה הוא מפנה את פניו, ומתחיל לעסוק בתורה, זה מבחינת כל שעוסק במצווה פטור מן המצווה. צריך את הכל לעשות לפני הקריאה. אם התחילו כבר לקרוא, הוא לא יכול להפוך את הפנים. ובאמת לפי דבריו אפילו אדם שתורתו אומנותו לא יוכל לעשות את זה כפי שכבר התחיל המצווה, אבל אם זה לפני כן אז מותר בכל אופנים. תירוץ שביעי, כתוב בתוספות שמץ שרששת חלק על זה. הוא אומר לא, נכון שכתוב ככה בגמרא סוטה, אבל מי אמר את זה? שמע זה רבב, רבב ברבונה. הוא סובר שיד לא, אסור לדבר דברי חולין, אבל דברי תורה מותר. אפילו, כן, לא, 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 מה שהגמרא בסוטה, זה רששת לא סובר, לא סובר את זה. והכל פה, בעוד כמה ראשונים מתרצים, שכל האיסור לדבר בדברי הלכה, אפילו בדברי הלכה, זה מדובר בדורות הראשונים. הרי כידוע, קריאת התורה, אנחנו מברכים, כל עולה לתורה מברך הראשון והאחרון, אבל מתקנת חכמי המשנה היה רק הראשון ברך ברכה ראשונה והאחרון ברך ברכה אחרונה, די עם השביעי נגיד בשבת הראשון והאחרון, הראשון מברך ברכה ראשונה גומר בלי ברכה, ממשיכים כולם בלי ברכות, האחרון מברך ברכה אחרונה, זאת אומרת הברכה רק התחלה וסוף, זה היה התקנה הראשונה. אחר כך משום מה נכנסים ויוצאים, זה כמו שמובא בגמרא מסכת מגילה, אז קבעו, זה מה שאנחנו עושים, שכל העולים מברכים לפני כן ואחר כן. אז בזמן שברך רק הראשון והאחרון, אז אסור היה לספר. למה? כי אולי יזמינו אותך לעלות. ואתה תדבר, יוצא שאתה מפסיק באמצע, לא יוצא את הלחבה בברכה, כמו שהפסקת בדבר שלא נוגע לקריאה. אבל בזמננו, שבלאו הכי העולים מברכים לפני ואחר כן, אין בעיה, אין איסור שאתה מדבר, כי במקום וכל בכל מקרה אתה תברך לעצמך. זה התירוצים שכתוב בראשונים. וחלק מהם מובאים בשולחן ערוך ודנים בזה, מפלפלים בזה בכל התירוצים האלה. בא בעל חמדת ימים, הוא אומר שלא נראה לו כל התירוצים האלה וכל ההתרים האלה, אסור, אין דבר כזה, אסור לדבר בקריאת התורה גם למי שתורתו אומנותו, גם שיהפוך את פניו, גם שיהיה סג'ין הר, לא, אין התרים כאלה. רב ששא שהוא עסק בתורה זה היה בזמן התרגום, לא בזמן הקריאה. ואמר אנר בדידן ואינהו בדידהו. מה זה אנר בדידן? למה עשו תרגום? בגלל שבזמן חזל ככה יש שיטות שלכן עדות אחרות הפסיקו את הלימוד, את הקריאה של התרגום, שזה נתקע בגלל שעמי הארץ לא מבינים לשון הקודש, אז הם קראו בתורה והם לא מבינים את הלשון, אז תקנו להם תרגום בלשון הרמית, כי זה הייתה שפת המדינה, זה היה שפת הדיבור, ולכן אז הם עשו להם את התרגום. אבל מי שחכם שבקי בלשון הקודש מבין, הוא לא צריך את התרגום. ענן בדידה, אינו בדידו, הם לא מבינים, אז הם צריכים את התרגום, אני פטור. זה פירוש אמר בעל חמדת ימים. קרא את הלשון שלו. בפרק י"ב מלכות שבת. אתה לא כותב באריכות על העניין הזה שצריכים להקשיב לקריאת התורה, לא לפנות עורף בשמיעתה, ספר התורה פתוח וכו' וכו'. הוא מביא שיש תירוצים בראשונים, תורתו אומנותו, ואומר טוב, נגיד שיש את תורתו אומנותו, אבל בדרנו אין מי שתורתו אומנותו, לא בדרגות כאלה. אנחנו אזובי הקיר וכו'. ועוד, עכשיו הוא אומר, הנכון בעיניי, והעיד הרב ששאר, גיא עמד אמר עליו בערב בפועה בין פסוקו לפסוקו, מהו? והיינו בעוד שהיו מתרגמים הפסוקים לעמי אורס. ועלי גיא הרב ששאר זה מדר הפה. אגון עמד הקטן, ענן בדידן, כי אין לנו צריכים לתרגום, אבל בעוד שהחזון גרה בטרה, כל העולם הוא עשור. זאת אומרת, יוצא בעדיפי דבריו, חומרה גדולה, כל ההתרים שכתבו הראשונים, לפי הפירוש שלו, אין שום היתר, רק בזמן התרגום. והוא אומר שזה בעצם המשך של מה שכתוב קודם. הרי כתוב בערב פפו. בין פסוקו לפסוקו, מהו, תיגו. והסברנו קודם בשם רבנו יונה, וכך אומרים הרבה מפרשים. מה זה בין פסוקו לפסוקו? מה, יש תרגום. ואז רב פפו שאל, האם בתרגום מותר לצאת? תיגו. ואמרנו, הלכה היא לא, אסור. גם בזמן התרגום אסור לצאת. על זה בא הגמרא ואומרת, טוב שישר, בנושא הזה, זה המשך לקודם. בזמן התרגום, הוא נכון שאסור, או מהספק נפסק לחומרה. אז הוא, בזמן התרגום, התיר לעצמו, נהג להתיר, כשבהפיכת הפנים, ענה בדידן ואינהו בדידהו. באופן הזה, על זה, היה לרשש את היתר. בגלל שהוא מבין את לשון הקודש, מבין את הפסוק, לא צריך לשמוע את התרגום. זה הפירוש של בעל עמדת ימין. ומובא בהרבה ספרים שהגר"א מוולוז'ין, כששמע את הפירוש הזה, אמר, אם כן, אסור לדבר עליו בגנאי. בעל חמדת הימים כיוון אל האמת בפירוש פה. גם החכם צבי היה מרוצה מהפירוש הזה, כאילו דברי פי חכם חיין הוא כותב, אף שזה נגד הריבתו ושאר הפוסקים, נכון זה פירוש נגד כל הראשונים, אבל הוא אומר דבר אמיתי. פירוש מרווח הם כותבים. מי שיראה בספר אוצר חמדת ימים, הוא אסף את כל הספרים שדנו בזה, בדף קוף ממאי הוא כותב, יש כאלה, אמרנו את זה בשם הגר"א מוולוז'ין, יש כאלה שכבר העבירו את זה לאגר"א, שהגר"א אמר את זה. זה כל כך התפרסם, שכנראה בטעות יחסו את זה כבר לאגר"א. אמרו את הפירוש הזה לפני הגר"א, בשם חמדת ימים, אז אמר הגר"א, אסור לזלזל בזה הספר. ובספר עבודת הקודש, מובא גם כן. ראיתי כתוב בשם הגר"א שאמר המחבר הנזכר כיוון כאן לאמיתה של תורה, ומזה שפעת שנקיו מהחשד שחשדוהו. ידוע בעל חמדת ימים, ספר איש שני חמדת ימים, איש חמדת ימים התימני על התורה, רבי משה משה בזי, ספר מפורסם, עליו אין שום פקפוק, קדוש וטהור. אבל יש ספר חמדת ימים ספרדי שלא יודעים מי המחבר, הוא לא כתב שמו על הספר, התפיסו את זה אחרי שהוא נפטר מכתב יד, ומי המחבר התלבטו, ויצא עליו שמועה שזה מקדשבתי צבי. מצאו רמזים בספר, נתן על דתי, כל מיני, ובפרט אצל החסידים, אבל בעל שם טוב, הספר פסול, וגרסות, מובן גם פה אצל הליטאים זה גם היה ככה, הוא כתב שעד אז היו מזלזלים בו, עד אז היו מזלזלים בספר הזה, אבל כשהגר"א שמע את הפירוש, אם כן, אסור לזלזל בספר הזה. יש דעות שעד היום הוויכוח על הספר חמדת הימים לא נגמר. יש מכשירים ויש פוסלים. יש גדולי עולם שהחזיקו מאוד מהספר הזה, ויש כאלה שעשו את זה בסתר. למשל, החידה רואים שהוא השתמש בספר בחמדת הימים, אבל הוא לא מזכיר אותו. בגלל שהיה בעולם שם רע על הספר הזה, אז הוא... וגם... יתראו הרבה ספרים שהביאו אותו בראשי תיבות, חית יוד, חית ממיוד, לא רוצים להזכיר אותו מפורש. יש כאלה שרואים שהשתמשו בספר, לא מזכירים אותו מפורש. יש כאלה אמרו לו, בהדיעו, כמו רבי חיים פלאג'י. ספר חמדת ימים, קדוש וטהור, מי שלא לומד את הספר הזה, לא ידע, לא ירגיש קדושת שבת. בלי הספר הזה, זה ספר מצוין, ספר עם המון יראי שמיים, חסידות, קדושה, דברים נשגבים, מוסר, מצליף, ממש, איך אומרים, זה מוסר נוקב עד יורד על חדרי בטן. יש דעות מן הקצה אל הקצה בקשר לספר הזה. יש אומרים שהוא הפיגרוס, שהוא כופר, מאמין בשבתאי צבי, והמטרה של הספר זה כדי להשריש את האמונה בו, ושם הרבה תפילות שרומזים עליו, ויש כאלה אמרו, לא מנה ולא מקצודק, כשר למאדרים ולמאדרים ולמו שום עכשיו. אז כנראה היה ספקות, ועכשיו הגר"א מוולוז'ין אמר, טוב, עד עכשיו לא היה לנו ברור, אם כן, מעכשיו הספר הזה אסור לדבר נגדו, הוא כשר. מה קרה פה? מה? בגלל שהוא אמר פירוש יפה בסוגיה פה. הרי זה נגד כל הראשונים. הוא אמר פירוש חדש, אף אחד מהראשונים לא פירש את זה. אז בגלל זה הספר הזה קשה. צריכים להבין פה, מה הגר"א מוולוז'ין פה כל כך התפעל? בסדר, גם אם נגיד נהנה שהפירוש הזה נראה לו מצוין בסוגיה, זה מתאים למה שכתוב קודם, זה מאוד יפה, כל הראשונים נדחקו. הרי יש פה כל שמונה תירוצים, כולם דחוקים. זה אוקמתו, זה עשרה דצייטה, תורת אומנותוס, כל מיני תירוצים שאין לזה בסיס בגמרא. הוא אומר פה פשט נפלא בגמרא. נו, בגלל זה הוא צדיק, בגלל זה הוא קשר, בגלל זה כל החשדות שאמרו עליו התבטלו. מה קרה פה? אני חושב שהדברים האלה, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. יש דבר נפלא שכתוב בשם הגר"א מוולוז'ין, יסוד, יסוד חשוב מאוד, שממילא זה מאיר גם את מה שהוא אמר פה. כשמקשרים את שני הדברים זה ממש מובן. הוא אומר, אדם שיש בו מינות, אדם שיש בו חס ושלום כפירה, לא יזכה לחבל לעמיתה של תורה אפילו דבר אחד. הוא יכול להגיד פירושים בגמרא, יכול להגיד פלפולים, יכול להגיד הרבה למדנות, יכול להגיד הרבה דברים, אבל שום דבר לא יהיה לעמיתה של תורה. אולי אנשים יענו לשמוע אותו, את המהלכים שלו, את השיעורים שלו, את החידושים שלו, אבל זה לא לעמיתה של תורה. פירושו, כנראה שגדולי תורה מבינים מה זה אמיתה של תורה. לראות את הדבר שזה פשט בגמרא אמיתי, הגר"א מוולוז'ין אחד שהפשט הזה הוא אמיתי. הוא יכול לקבע את זה. אז הוא נראה לו אמיתה של תורה. חמדת ימים פה זכה לחבל לאמיתה של תורה, אפילו שזה נגד כל הראשונים. הוא כיוון לאמיתה של תורה? חייב להיות שהוא קשר. לא יכול להיות שרשע, הפיגורוס, מין, יכוון לאמיתה של תורה. זה מה שצריך לצאת פה. זה מובא, היסוד הזה מביא הרדב"ז. הרדב"ז זה שהיה רב בצפת. רבי רפאל יעקב דוד בן זאב, זה הראשי שבו רדב"ז. יש לו ספר על התורה, נקרא למוכר רדב"ז פרשת תרומה. הוא מעריך על הכללות הרעיון הזה, שכאילו, מה זה, על המיצה של תורה, מי זוכה לזה. הוא כותב ככה, דווקא בדלת. שמעתי אומרים, בשם הגאון רבנו חיים מוולוז'ין, שמי שיש בו מינות לא יזכה לכוון לאמיתה של תורה, אפילו עניין אחד, דבר אחד הוא לא זוכה לכוון לאמיתה של תורה. והוא מבואר בשיטות, הוא מביא מדרש שככה, שהוא מפרש ככה את זה, לפרוש ממנה איני יכול, וממנה מובן זאת הכוח ביד ישראל לכוון לאמיתה של תורה, ומכוח נותן התורה, כמו שאנו מברכים בכל יום, ברוך אתה השם נותן התורה, רוצה לומר שהוא נותן תמיד, ולא שכבר נתן, הכוונה לא רק שהוא כבר נתן, אלא נותן תמיד התורה לכל ישראל, שמתייגע בה זכה ומקבל חלקו בחלק התורה, ואנו מתפללים בכל מתן חגנו בדרך. הוא אומר פה דבר חשוב מאוד, הרי אנחנו מברכים כל יום ברכת התורה. עכשיו, הברכה המעולה, הברכה השלישית, שרבוח הרבונו כאן, הוא נותן לנו התורה. נתן, קיבלנו את התורה, שזה בתמח, נתן תורה. ברוך אתה השם, נותן התורה. לא נתן, נותן. פירושו, מה זה נותן? לא, חוץ ממה שנתן בעבר, לא רק זה. הוא נותן, כל יום הקדוש ברוך הוא נותן. אבל למי הוא ייתן? חס ושלום, אדם, למי הקדוש ברוך הוא ייתן? הוא יכול ללמוד, לצערנו יש גם רשעים והפיגורזים, מחצי הפיגורזים, והם לא מכוונים לאמיתה של תורה. דרך אגב, אני כבר נכחתי בעניין הזה לפני שנים רבות. ראיתי ספר אחד שמביא פירושים של רבנים דרדאים שלמדו רמב"ם, ועשו פירושים ברמה. כל הפירושים שם עקומים, ממש השתוממתי. קראתי שם, כמה שהם אמרו רמב"ם, רמב"ם, יצירו רמב"ם, כל דבר חידוש שהם אמרו ברמב"ם זה עקום, שזה לא הפשט. לא זכו לחבל, לא לאמיתה של תורה, למרות שעשו את זה בראש כל מעייניהם, כשהם אמרו איזה חידוש ברמב"ם, רואים שהם לא הבינו ולא זכו לעומק של הדבר. ולפי מה שעכשיו אני אומר, מסתם אפילו זה אפילו דבר אחד, לא בדקתי, אבל מה שראיתי, ראיתי שהכל דברים שלא ניתנים להיאמר, שהם לא, חשבתי שאולי לא היו מספיק למדנים, אבל עכשיו אני אומר, לא, אין להם את הסייעתא דשמיא לכוון לאמיתה של תורה. ברוך אתה השם נותן התורה, רק כתוב מוסר התורה. התורה זה מתנה. לא מוסר, כתוב, משה גיבל תורה, מסורו לי ישוע, לא נתן. מסר, את התורה שהוא גיבל, מסר אותה. אבל מתנה, מה בטוח שקודם ברוך הוא ייתן לו? למה שייתן לו? לא מגיע לו.
אבל
לא מכן, למה לא מכן בין
הפסוק?
ואז זה השם יכולו,
לא
מכן
בין
הפסוק. פסוק. פסוק. כן.
עוד
השם יכולו. כן, אבל מה כתוב לפני כן? מה זה? מתי זה? מתי כתוב? סיימן במשפט ציפור, ושבוע בסדוגה. ושבר פה, ימחד המינה. דיינו, כשיבוא המשיח. כן.
מה המשיח?
הוא יכול לבוא עוד רגע. אם הוא יבוא עוד רגע, מה אתה זה? הוא יכול לבוא כל יום. כן. היה מבגלה תשמעו.
אני מחכה לו. כן.
ושפיה לו מרפאות פירוש. אלה אנשי קדשת היצבי היו רשעים. אז מי שאוחז שהחמדת הימים היה מקולקל, אז איך אפשר לפרש כזה ספר צדיק? הכל זה הסבעה. הפוך, כל החסידות, כל הצדקות, זה רק לחפות על המעשים הרעים שלהם. ככה לפי הראש שלהם. אני מקדים שאנחנו לא אוחזים ככה. אנחנו אוחזים שספר חמדת הימים, ספר קדוש וטהור, ונכון שהיו על הפיקפוקים וזה וזה וכולי, ולא ניכנס על זה המון המון בכתובים, אבל אני חושב שכיוון שזה ספר כל כך טוב, ספר שכל כך יכול לקדש ולהתאר את האדם, אז מהשמיים המידת לא, אי אפשר להוריד לעולם דבר כזה רק כשיהיה לו התנגדות, כדי שזה לא, שהספר הזה לא יהיה לו עמידת הדין לא תיתן, כמו שאנחנו יודעים, כמו שיהודה ותמר או דוד המלך, שזה בא מתוך כל מעשים לא, לא, בצורה לא נקייה, כדי הקדוש ברוך הוא, כדי להתגבר על מידת הדין שמפריע להוריד נשמות כאלה בעולם, זה צריך לבוא בצורה לא מכובדת, בצורה מתונפת, כי אחרת גם אברהם אבינו שבא לעולם, גם כן המקובלים אומרים שהוא בא באופן נשמה כל כך קדושה לרדת לעולם, אי אפשר להוריד אותה לעולם, כי מידת הדין יקטרגו, לא ייתנו להוריד כזה נשמה לעולם. אבל כשהם רואים שזה בא מאבא רשע, מה יכול להיות פרם? הם לא מסתכלים, לא מתחזים, הקדוש ברוך הוא מערים עליהם. אותו דבר פרץ, שמזה מנו יבוא המשיח, או דוד המלך שבא מרות המאביה, לא יכול להיות. אז לכן זה בא, כן, זה ידוע בספרים הקדושים, שלכן זה הרבה, שמה שצריך, הדברים גדולים שצריכים להיות בעולם, הם באים בצורה לא כל כך נקייה, כדי שמידת הדין לא תקטרג. להוריד כזה ספר בעולם, שיכול להיות לו כל כך השפעה גדולה להשפיע על חייו, לא שאלה זה, זה לצמצם את זה, ואז ככה אפשר להוריד את הספר הזה. זה מה שנראה לי, ויש בספר רוצה לך דו ימים, ועוד על ביו אבו הוכחות את זה. מעריץ ידע
שיש עליו פיקפוקים?
בזמן מעריץ לא ידעו שיש עליו פיקפוקים, כן, כן, לא, כן, בתימן לא שמעו מקדשי בתי צבי, כן, הנושא הזה לא, כן.
מביא אותו על הסדר.
אומר אותו כסדר, נכון. כן, עוד לא, עוד לא, כן. יש עוד ספרים. גם הספר, יש גם, אפילו יכול להיות גם ספר פסול, כמו עד לאלוהים. כן. אבל בלי קשר למעריץ. הספר עצמו, למפרעה התברר שזה, כאילו, שיודעים מי המחבר שלו, כאילו, לפי כל מיני הוכחות, רבי בנימין הלוי. דרך אגב, למשל, הפירוש הזה, הוא בכוונה עלים את עצמו, מרבעים ותנו דו. הוא השתיר את עצמו, הכנסת הגדולה ידעת הפירוש שלו, הוא אומר ששלח לי חכם אחד, קונטריס, ושכותב, הוא חלק על כל הראשונים, איך לפרש את זה מהדר הפה וגרס, הוא ידע את זה. בכל אופן, סך הכל, כאילו, היה לו, הוא הפיץ בעולם הרבה תפילות, והכל בעילום של. וסופו של דבר, כשמצטרפים את כל הדברים האלה ביחד, מתגלה מישהו, והפוך מרוב צדקותו וחסידותו, אז הוא לא רוצה לגלות מיהו. אבל סך הכל, אבל כמו שאמרנו, משמיים סובבו את זה, כדי שיהיה על הספר הזה פקפוקים, כיוון שזה כל כך אור כזה גדול בעולם, אי אפשר היה להוריד את זה בצורה גלויה. ככה זה מה שאני חושב. בכל אופן, אפשר להגיד פה פירוש אחר. קד שבתי צבי היו אנשים רשעים, אלה שהלכו עם שבתי צבי, היו אנשים גרועים מאוד. ופה, אז פה אפשר להגיד פה מהלך אחר להסביר למה הגרח מבולוג'ין התפעל. הרי לפי דברי החמדת ימים, עוזבי השם, כל היתרים שכתוב בראשונים, עשרה דצאית תורת האומנות, אם מדבר בלהש, הוא מחמיר. זאת אומרת, אז הוא עושה את כולם עוזבי השם. סימן שהוא לא עזב את השם. הרי זאת אומרת, הוא מחמיר בעזיבת השם. אז הוא... לפי דבריו, כל ההתרים שכתוב בפוסקים, אין שום היתר, רק בזמן התרגום. אז אם כן, אז יוצא שהוא מחובר לקדוש ברוך הוא. שבספר נזר הקודש, הבאתי, אומרים בקצרה, שספר תורה שכתב, מי שמאמין בשבתי צבי, הוא פסול. מה הקשר? למה פסול? את פלא עצום. כשכתבו שם השם היו מתכוונים עליו. היו בכתיבת השם הקדוש אמרו שהקדוש ברוך הוא מסר את השגחתו בעולם השפל לידיו. היה תשובה מאהבה סיפר מצועבותיהם, עלילותיהם ונשחתות. נחמיה חיון, חיון בישו, מין אפי גרס בליעל, מומור להכעיס, ספרו עוד אלוהים אחרים. כופרים בתורה, כופרים בביאת הג'ויה, לפי דעתם קורבה גואל, הם אומרים שהוא משיח הרי. מחתיה הרבים, עושים עברות ועד רמה בפרסיה. בספר, ספר הברית. מאמר כף. דף קוף כף בית.
זה
מעלה בית. אני לא כתב יושר.
זה מעלה בית.
אין מי שהם מפקפקים עליו, אבל זה סך הכל הוא על רובם ככל המקובל. אחד מן המשפחה ראה שהוא מאמינים בו, נקרא שמואל לזבוני, והלכו אל קבר שמואל הנביא וקבע מקלוע קברו, אומר שמואל שמואל אני מסיר אותך מנביאותך, אני נותן את הנביאות לשמואל לזבוני. שבר את הדלת של בית הכנסת באזמיר בשבת כדי לתפוס ולהרוג תלמיד חכם אחד שאני אקרא רבי חיים פחינה, כי הוא לא האמין בו, כזה ברוך הוא יציל אותו. אמר על יצאן איזה פריצות שציבו על אנשים. לבש תלית ותפילין בעל בחור אחד במשכב זכור. זה אומר, זה תיקון גדול אני עושה, מצווה רבה. בטל כל התורה, כל המצוות, הוא ייתן להם תורה חדשה. שבות הג'ודל לקפה תמוז. בסוף הוא אמר, ריבונו שלום, אתה לא רוצה שאני אהיה משיח? אני אעשה כל יום יצאו כמה אלפים מישראל מן הדת. אני אעשה תורת מושקה בוטל. לבטל את תורת מושקה. אני אומר, זה תורת מושקה. שראה לך מלא לצדן. יאבד הוא והכסר מן העולם. זה שם גנאי. היזהרו, אל תגעו במשיח. תיזהרו מכל כת חדשה בתוך בני ישראל שמתפרדים מן העם ויש להם דעות אחרות. אפילו נראה שהם אנשי מעשה. וביניהם גדולי תורה. אם יפסעו פסיעה חוץ משולחן ערוך, בפרט אם עושים דברים נגד שולחן ערוך, תרחיק מעליהם דרכך. גם בכת שבתאי צבי היו גדולי ישראל, מופלגי תורה. בכת הנזירים שהתחדשו בית שני, מה שידוע בשם איסיים, היו אנשי מעשה, חסידים גדולים. יתו מכלל ישראל, לא יתו אוזן לחכמי המשנה. נהגו בחסידות על דעת עצמם, כאשר עלה על ליבם. חזק ומצור תושיע כפי המבואר בערב שולחן ערוך, זה גופי תורה. האמת היא שכן, אני רוצה להגיד, בעזרת השם, לאידך גיסא, הפוך ממה שהחמדת ימים אומר בעניין הזה שלנו. הגרח מבולוג'ין אוכל שזה פירוש לאמיתה של תורה. נו, ואחר כך לא את הכל, זה לא קיבלו את ההכרעה הזאת. אז צריכים להסביר את הצד השני. למה באמת זה ככה? האמת היא, אני בעצם שאני רוצה להגיד כמה, חמש דחיות לפירוש שלו, שזה לא מסתדר בסוגיה. דבר ראשון, כבר אבח, אבח כבר מעצמו אמר את הפירוש הזה, לא חמדת הימים חידש את זה. אבח בעצמו, אבח כבר כתב שעה, למה לא פרשו ככה? כל הראשונים. זה בסימן קוף מנבר. מי אמר שזה מדובר בשעה תלת התורה? אולי זה בזמן שלא קראו בתורה, כלום בשעה שמתרגמים בין ג'וברו וגורו. לא, זה שמה הרב פאפה הפך את הפנים שלו. הרי כך אומר, אם כן לא צריך רב פאפה למדע רפא. אז רבה, צריך להפוך לסת ספר דברה, ואוזנם לספר בשעה קריאתו. על כל כך שהוא, למה? כדי לא לשמוע את הקריאה. הוא אומר, אם רב פאפה אסתה הרב ששע, אז היה בזמן התרגום, אז אין בעיה. אתה בזמן ספר תורה אתה מכיר, בזמן התרגום אתה לומד. אז אם כן אתה לא צריך להפוך את הפנים. החידה בברכי יוסף אומר לא, זה לא מוכרח. הוא אומר, אולי הוא ככה, הוא החזיר את הפנים בזמן התרגום, ובזמן קדרת התורה החזיר, החזיר. וכי סלקל התרגום נגמר, החזר הפה לשמוע קדרת התורה. הוא בא. טוב, אז קצת מתפלא. החידה כאילו מנסה ליישב את המערך הזה, בלי קשר להם לזה, כאילו העלבה. מה, בכי היה לו, זה רבשי שזה היה לו כיסא מנהלים. היה ככה, כל הזמן, מסתובב, כל הזמן. פסוק, בקשיב. גם איך אפשר לעשות את זה? מה זה? הרי מה שכה שמעת, אדם שהוא לא מת, איך הוא ידע שעכשיו מתחילים את הפסוק? כן, אז הרי אדם הוא רוצה להתיישב. יש פסוקים קצרים, יש פסוקים ארוכים. איך בזמן התרגום כל פעם הוא יסתובב? כן, זה... הוא לא יכול לכוון, הוא עלול להפסיד מילים בהתחלה בסוף. לא מתקבל על הדעת. בכל אופן, הבא כבר עלה בדעתו הפרוש הזה ודחה אותו. אז אמרנו בעצם שני דברים. א', הבא אומר, למה החזיר את הפנים? שני, כמו שאמרנו, הוא צריך לעבור מעינן לעינן, זה לא מסתדר. חוץ מזה, אני אומר דחייה שלישית. מה זה ענן בדידן ואינהו בדידהו? לפי דבריו, מה זה ענן בדידן? דהיינו, אני מבין לשון הקודש, אני לא צריך תרגום, לא צריך ארמית שיסבירו לי את הפירוש הפסוק בארמית, אני מבין את לשון הקודש. והם אומרים שהתרגום זה בשביל דלת עם הארץ. בשביל עמי הארצות, הם לא... טוב, וכי, בבית הכנסת של רב ששה, כולם היו עמי הארצות, כולם לא מבינים לשון הקודש, רק הוא הבין לשון הקודש. יש רב ששת, מגדולי הדור, גדולי ישראל, יש עמי הארץ, בסדר. אבל יש אנשים בינונים, תלמידי חכמים, לא כמו רב ששת, וגם הם כן הבינו לשון הקודש. אתה אומר, לא, התרגום בשביל דלת עם הארץ. למה הם לא סובבו את הפנים ולמדו בזמן התרגום? גם הם לא צריכים. רב ששת אומר, ענן בדידן, פירושו ענן, הוא אומר על עצמו, בלשון יחיד. הוא אומר לשון רבים, ענן זה דרך ענבה. הרי רק הוא למד. אז מה אתה אומר, ענן בדידן? אני לא מעד כי אני לא צריך. ומה עם כל הבני תורה והתלמידי חכמים שהיו בבית הכנסת? למה הם כן הקשיבו לתרגום? הרי הם לא צריכים, הרי רק האנשים בשוליים, עמי הארצות, חז"ל תקנו להם את התרגום שהם יבינו. אבל זה מעט, חלק מהציבור בכל אופן. אבל הרבה כן ידעו. אז למה הרב ששת אמר ענן בדידן? הרי זה לא רק זה. מה נגיד שהגמרא לא התייחסה להם? לא מסתבר. שהגמרא כאילו לא היה חשובים להזכיר אותם. מה פתאום? כי זה נפקא מינה לדינה לפי עמדת ימים, שכאילו שרק עדלת עם הארץ לא צריכים לשמוע. דבר רביעי, בעצם כל העניין הזה שנוי במחלוקת. הרי למה אנחנו מתרגמים גם בזמן הזה? הרי אנחנו, השפה שלנו זה לא ארמית. למה אנחנו מתרגמים? אנחנו מבינים לשון הקודש. למה אנחנו מתרגמים? זה נכון שיש שיטות בראשונים שהתרגום נתקן בשביל עמי הארץ, ולכן הם מצאו צורך לבטל את זה, ושהיה קצת לא להכביד על העם. כמו שמובא בספר העיתים, שהיו קוראים שניים מקרא ואחת תרגום, וקריאת התורה הכבידו על העם, היה קשה להם כאילו הרבה זמן לקח קריאת התורה, ועוד לפני כן שניים מקרא ואחת תרגום, ביטלו את זה. אבל הגאונים, שיטת הגאונים, שתרגום זה חובה כמו קריאת התורה. הרי התרגום ניתן מסיני. עניין גדול עשה הקדוש ברוך הוא במונגולוס שנתן את התרגום על ידו. אז כמה ספרים יש על התרגום? פירושים? כמה עמקות יש בתרגום? לפי שיטת הגאונים, התרגום זה חובה כמו קריאת התורה. אין דבר כזה מבינים או לא מבינים. גם אם לא מבינים, גם אם לא תבינו את התרגום, חייבים לתרגם. ככה זה רב נטרוני גאון, רבי היי גאון. כתוב שכתבו לרבנו היי גאון שבספרד ביטלו את התרגום. זאת אומרת, אני מתפלא, מעולם לא נשמע עליהם שם מסמינות. איך, ביטלו את התרגום, תקנת חז"ל הם ביטלו? לא שמעתי, פעם ראשונה שאני שמע עליהם שם מסמינות, פירושו. הרי התרגום, יש בו פירושים מהתורה שבעל פה. מי לא רוצה תרגום? הקראים. הקראים לא רוצים את התרגום, יש בתרגום דברים שמפרשים לא כמו שהם הסבירו מעזום את התורה. אז מי שמבטל את התרגום, חס ושלום, יש בו חשד רב הגאון, שחס ושלום שזה נעשה מפני מינות. לפי שיטת הגאונים, מה שאנחנו על פי זה נוהגים גם היום לתרגם, פירושו שהתרגום זה חובה בדיוק כמו קריאת התורה. כמו שחייב לקרוא את התורה, גם אם לא תבין, אתה חייב לקרוא את התרגום, גם אם לא תבין. ברוך השם שאנחנו מבינים גם את זה וגם את זה, ומוצאים תועלת בכל הפירושים. אז לפי דבריהם, גם רב ששת לא יכול לבוא ולהגיד, אינה בדידם ואינה הוא בדידהו. הפירוש הזה יכול להיות רק לפי השיטה השנייה. אבל לא לפי שיטת הגאונים. הוא לא יכול להגיד שאני תלמיד חכם, אני פטור, לא צריך לשמוע את התרגום. אין דבר כזה. זה, אתה חייב לשמוע את התרגום כמו כולם, כי זה תקנה. דחייה חמישית, שבעצם, חס ושלום, מי אמר שרב ששת מזלזל בתרגום? יש הגמרא במסכת סוטה, מובא שרב ששת היה מתרגם. מסכת סוטה דף ממחד עמוד ב'. הגמרא דנה, משבו דלו סנדרין, חרב בית המקדוש, המשנה, כתוב שם, בודה לשומר ונפח סופים. הגמרא דנה, מה זה נופת סופים? מה זה צופים? של הדבש. הגמרא שזה דבש שבא ממקום מסוים שנקרא ככה. מאי משמע, אומרת הגמרא, כי מתרגם רב ששת, כמו דנות הזון דברה יודה, ושור יודון ברו מעולמו, וכן דבשו מעשבי תורה. רב ששת היה מתרגם. את הפסוק, כשאתה עתנו הדברים, כמו דנות הזון דברה יודה, עוד היה מוסיף, מה שאין לנו בתרגום. ושור יודון ברו מעולמו, דברים, ומתיין דבשו מהעשמים שבהם. אז הנה רב ששת תעריך את התרגום. אתה לא יכול להגיד שרב ששת לא שמע את התרגום. עד לבה מביאים, הגמרא בסוטה דף ממחן מביאה את רב ששת, מה הוא היה מתרגם. אז רב ששת הפוך, העריך והחשימו את התרגום. כל הדברים האלה כדי להסביר את העניין שאמרנו, שלא חייב, הפירוש הזה לא חייב להיות לאמיתה של תורה. כלומר, אפשר להגיד בדיוק את צדדים אחרים. דרך אגב, הרמ"א משמיט בין פסוק לפסוק. הגר"א מסביר למה משמיט את זה, בגלל ש בעצם כל המפרשים אומרים שזה פוסקים בחומרה, כי כתוב הרמ"א פוסק בין איש לאיש. הגר"א מסביר למה בשולחן ערוך לא מביא את זה, בגלל שבזמננו גמרא וכלל מתרגמים, אז הבן פוסק על זה בזמן התרגום. אבל מה נגיד על הרמ"א? הרמ"א משמיט את זה, בזמן הרמ"א כן תרגמו. אז על כורחך שזה לא הסיבה, זה כמו שאמרנו. אבל אני חושב, בכלל, אולי זה עוד חייה, אולי זה שישית, אפשר לצרף את זה. לא חייב לפרש בגמרא בין פסוקו לפסוקו, כמו בזמן התרגום, כמו רבנו יונה. זה לא קשור עם רב פאפא. גם רב פאפא, נכון רבנו יונה ככה מסביר. אבל מי אמר שזה הפרש בין פסוקו לפסוקו בזמן התרגום? יכול להיות שאדם, יש לו מקום, בדיוק ביציאה, נגמר פסוק, בראשית ברא אלוהים אל השמיים אל הארץ, הוא יצא באותו רגע. לא חייב להיות שיש תרגום באותו זמן, הרי יש ימים שאנחנו לא מתרגמים, שני וחמישי, מנחת ושבת. לא חייב להיות שיש קריאות הרי בלי תרגום, בין פסוק לפסוק. לא כתוב מה זה משמע תרגום בין פסוק לפסוק, זה בזמן התרגום. בין פסוק לפסוק זה כמשמעו. לא חייב לפרש שגמרא מתכוון לתרגום כמו רבנו יונה. אמנם כל המפרשים ככה ממשיכים יודעים, לא, הם היו מתרגמים ולכן זה אפשר. אבל דייקתי עם רבנו מנוח. רבנו מנוח מביא, מסתבר שזה הכוונה. זאת אומרת, אם הוא כותב שמסתבר שזה הכוונה, מסתבר שזה ככה, נראה לו שזה ככה, אבל הוא משאיר מקום שיש פירוש אחר, אפשר להבין אחרת. דהיינו, אפשר להגיד כמו שאני אומר. לא חייב להגיד שזה בזמן התרגום. אפשר לפרש גם ממש בין פסוק לפסוק בלי, בזמן שאין תרגום, בימים שהרי יש ימים מסוימים, כמו בתעניות, או בחל משה, שלא בתרגמים. אז בימים האלה, על זה הייתה השאלה, ופירושו האדם שעומד, שיושב על יד היציאה, או שהוא צריך לצאת לאיזה משהו, אז הוא עומד על יד הכניסה, נגמר הפסוק. שנייה יצא החוצה, ועל זה נדון, והגמרא אומרת לא, תיקו, ועל זה נשאר פה, נפסק פה לחומר. טוב, אנחנו פה נסיים. רק אני רוצה, זה דבר שמצווה לפרסם אותו, צריך לדעת את זה, דבר שנודע לי רק בערב שבת. לפני שלושה שבועות פנה אליי מישהו, זה דבר שזה חשוב, חשוב כדי לדעת את זה. אנשים עומדים בניסיונות היום, עם כל המחשבים, עם האינטרנט, כל השמרהם. צלצל אליי מישהו מחולון, לפני שלושה שבועות, אמר לי, אני עובד בחנות ירקות. אני אחראי על כל הקופאים, הקופאי הראשי, ואני צריך לעבוד עם אינטרנט פרוץ. מה לעשות? אם הרב יגיד לי שאסור, אני עוזב את העבודה. טוב, הבנתי שאדם ישר, אז אני אכן מתכוון לקיים את מה שהוא אומר. מה אתה תגיד, מה הוא אומר? מה, אני צריך לעזוב עכשיו את העבודה? או אני אחפש עבודה אחרת? או מה? טוב, אמרתי לו, תשמע, אם זה אינטרנט פרוץ, אם זה אסור, למה אתה שואל? תשמע, יש פרנסה, ילדים, אין לי פרנסה אחרת, משפחה, אין לי מקור אחר, אין לי מקום, אני צריך לחפש מקום עבודה אחר. אמרתי לו, תשמע, אם זה אסור, זה לא, אין עיסה בין תבונה לנגד השם. אפילו תהיה מקבץ נדבות, אין לך עבודה, תקבץ נדבות, אסור, אסור. טוב, אמר, התחלתי לחשוב, מה נגיד, אם אני אגיד לו שיעזוב את העבודה, מה הוא יעשה? יתבטל, אולי זה בטל לו עם כל חטאת, אולי זה יותר גרוע, ככה לפחות עוד יש לו עבודה, עוד תרוד, אבל אם הוא יתבטל, מי יודע, אולי חס וחלילה יהיה יותר גרוע. מפה לשם התלבטתי. אמר, כן, לא. שאלתי לו, מה תעשה אם, אם, אם תעזוב את העבודה? אמרתי, אני אשב בבית ולמד. מכאן לשם, לא רציתי לקחת את הרעיון, גם לא ידעתי בדיוק מה הבעיה באינטרנט, מה, מה זה. אמרתי, שמע, יש מישהו שאני מכיר אותו מומחה לדברים האלה, קוראים לו הרב אליהו בוימנדינד. הרב אליהו בוימנדינד, שאני כל שאלה בנושאים האלה של המחשב, אני לא מבין בזה, לא יודע מה יש שם. לא מכיר את זה, זה מה, כן, יש עצות, אולי יש פתרונות, תפנה אליו. יש מספר של טלפון שאני מפנה אליו בכל השאלות בנושאים האלה, כדי שאני אגיד את זה לזכות את הרבים. שהוא ברוך השם מבין בדברים האלה, וגם בקשר עם תלמידי חכמים, ששאלות לפעמים בעבודה, זה מותר, אסור, מה עושים? 053-317-8291. זה פה, הרבים מראים פה בנבר. השם שמרו והיו. טוב. הפניתי אותו אליו, שכחתי מהסיפור הזה. קשר אליי הרב בוימרין בערב שבת, אומר לי, אני חייב לספר לך. פנה אליי ואמר לי, שאלתי אותו, אמרתי לו, שמע, אתה חייב לעזוב את העבודה. אסור. באותו יום, בלי חכמות, אמר לבעל הבית, שמע, מחר אני לא בא לעבודה. ישראל מסתכל. ישב בבית שבועיים. עכשיו הוא מודיע לי, קיבל עבודה חדשה. המשכורת שלו הייתה 5,000 שקל. קיבל עבודה, המשכורת שלו 15,000 שקל. השם להם נעדוב לכם בחברה. אשריהם ישראל, ממש, איך אומרים, מסיחו בכל נקודת אדום, השתבש מול עד. איך הולך בתום, ילך בידה. איך אומרים, אני חושב שמצווה לפרסם את הסיפור הזה, כדי לדעת שחברים, מי שלא התחכם ויש לו אמונה, עמד בניסיון שבועיים, לא נשבר. וברוך השם, אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא לא נתן לו כפליים, פי שתיים קיבל, ממש תרבו כמותו בישראל.
יש מקורות בשבילי? כן, אני אעשה עכשיו את המחר כבר עם כל הזה, ואחר כך אני אחזור לקודם.
מי יברך אבותינו אברהם יצחק יעקב משה ואהרן ואברהם משה ואהרן ברכת הקדושה והטהרה תברך את כל הכל הכל וחזי הגרבנים ומדונים מאמוניהם ומשם ותלמידיה
אמן
ועוד יברך וימר חי ויריח ומה רבי בורק ומזכרות הפרישים נדב חד התורה וכן רבי דקל בן ציון ענקי שיתנדב להצלחת משפטו ובכל ילדה וכן המתפללים בבית הכנסת שערי צדק בפתח תקווה שהתנדבו עבור ההוא שאמרנו אברך מהמשפחה, אמרנו משפחה כל הצדיק, לא משפחה שלי, אברך זקוק שהתרימו בשבילו, וגם בכל המקומות שהתרמו בעבורו, זה ממש צריכים לדעת שזה פירושו שהוא נזקק מאוד, פירושו שמדברים אפילו שאוכל לשבת בקשיים גדולים. שם הרחם, שם ברוך הוא יסני ובטא
אמן,
יברך מעשי ידיה וכל תורה ומנה זה גסילה
אמן,
יצחק ברוך מנה ומותר אותה
אמן,
וגדילן לערוכה ולראות
אמן,
ומשם לבם ולבחם לדבר
אמן,
גמר כל החמם ורשת ברוך ונאי מרים ושר בערוך ותלמנה חשבה אמן, אין יהיה לא אותנו אמן.